הגרוע מכל, דיברנו קצת על התחילת הפסקה, הגרוע מכל הוא, כן, אתם רואים, זה מוגדר כגרוע מכל, כי אין לנו גרוע מן הבדידות, הגרוע מכל שלפעמים הוא מרגיש בודד. פה הייתי רוצה רק להוסיף, לכאורה יש בבדידות משהו מאוד, יש ביטוי שנקרא בדידות מזהירה, או אם נסתמך על הפסוק, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. שם הבדידות מדובר עליה כעל בדידות שמבדילה אותנו מתרבות ההמון, והיא תוצאה או תוצר של דבקות בשם יתברך. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. בגויים לא יתחשב, זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את כוחנו, מה הגויים חושבים עלינו, אלא אנחנו מצויים באיזו בדידות אולימפית, כן, של קישור עמוק לעולמנו הפנימי. זו בדידות נפלאה. פה מדובר על בדידות מסוג אחר לגמרי. פה הבדידות יותר שייכת לזרות, לנתק, נקרא לזה ככה. כי בדידות בתנך זה מושג חיובי. כן? אנחנו עושים איזה שימושים, כן, בדד, כל איזה שירי דיכאון כאלה של בדד, אבל זה לא בדד, זה מנותק, זה תלוש, זה יותר נכון, תלוש, בלי עתיד, בלי, כן, זה תלוש, זה בדד, זה משהו אחר לגמרי. פה מדובר מעט על המנותק, תלוש, לא שייך. זאת אומרת, ההתנהגות הזו של הגבר, של הבעל הזה, היא פשוט תולשת אותו. היא גם תולשת אותו מאלוקים, ולכן זה לא שייך פה בדידות, היא תולשת אותו מאלוקים. והוא גם תלוש מאשתו. באמת אין לו משען, אין נקודת משען. גם תלוש מאלוקה וגם תלוש מאשתו, או נגיד זה לפי הסדר, מכיוון שהוא תלוש מאשתו, הוא תלוש מאלוקה. כן? אדם שתלוש מאשתו, הוא תלוש מאלוקה. אז זו הבדידות שמדובר עליה כאן, חשוב להדגיש את זה. הגרוע, לכן זה גם הגרוע מכל. כן? לכאורה היינו מצפים שאולי יהיה דברים גרועים יותר, אבל הגרוע מכל. הגרוע מכל שלפעמים הוא מרגיש בודד. לפעמים הוא איננו יכול לחלוק איתה את כל תחומי החיים. כן? למה הוא אומר לפעמים הוא מרגיש בודד? כי אדם כזה בדרך כלל הנטייה שלו זה להרים טלפון לכל החברים שלו מהתיכון ולחפש מפלט בחיק איזה בילוי של פעם. איזה מין אווירה נוסטלגית קופצת עליו. אז הוא מפר את הבדידות בכל מיני תרופות שקר ושו. כל מיני סמים משקרים. כן? גם בקף וגם בקוף. אז הוא מפר את הבדידות, כאילו מפר את הבדידות. אבל איך אומרים, הליצן הוא האדם הכי בודד, אחרי שהוא מצחיק את כולם, והוא חוזר לעצמו, אז הוא מרגיש עד כמה הוא בעצם תלוש. אתם יודעים, כולם צוחקים על הליצן, אבל זה שצוחק מכולם, בסופו של דבר, את המחיר הגדול של התלישות, הוא משלם. והליצן תמיד הוא הכי עצוב. כן? נכון שגם אלו שצחקו מהבדיחות שלו, מצבם לא מזהיר, אבל הוא עצמו, שהוא מהווה בית החרושת לבדיחות ולכל הזלזולים והביזיונות האלו, כן, זה מצב האומה, ארץ נעדרת, כל מיני דברים כאלו. כן, זה כמובן חמור ביותר, זאת אומרת, זה, קודם כל אנחנו נחתיים את הרבים, מחתיים את הרבים, ולא יעזר פה שום נימוקים תרבותיים, זכות הציבור לדעת, וסך הכל הצגת דברים כדי לעורר דיון, הבל אבלם, הכל הבל. זה גורם נזק מאוד חמור. כל מי שצופה בדברים האלו, הוא פשוט שורף את נפשו. זה ביזיון שאין כדוגמתו, זה פשוט להשחיר את פני האומה, את מנהיגי הציבור, ככה לא מבארים דברים. וזה מחיר מאוד גבוה, משמעים, זה צריך לדעת את הנקודה הזו. אז אני אומר, זה קצת נסחפנו עם הסיפור של הבחור פה, אבל הוא מנסה להפר את הבדידות שלו בכל מיני דרכים חילופיות ושקריות, שלא מחזיקות מים, כמו שנקרא. בורות נשברים אשר לא יחילו מים. שלפעמים הוא מרגיש בודד, לכן ניסינו ככה להגיד, זה כתוב לפעמים, כן, כן, לפעמים. שלפעמים הוא מרגיש בודד, הוא איננו יכול לחלוק איתה את כל תחומי החיים, היא איננה מעריכה את דברי התורה שלו, כאן הגענו אתמול, היא איננה מקבלת את דעותיו, שימו לב, שוב הציפייה הדי חולנית, כן, הייתי אומר, השתלטנית, כן, שיקבלו את דעותיו, היא איננה מקבל את דעותיו, היא לא מקבל את זה כדבר מובן מאליו, ברוך השם, אישה בריאה, יש לה מחשבה משלה, זה לא שהיא מקבל, לא מקבל את חלק מדעותיו, אבל לא מסתפק בפחות מקבלה גורפת, כן? תחזור אחרי דבריי, אם ישכחך, אם ישכחך, ירושלים, ירושלים, ישכח, כן, והיא צריכה לחזור על הדעות שלה, כן? בפחות מ-100% של צייתנות, לא יצויר שתנסח את אותה דעה עם איזשהו שינוי קל שבכלים. מבחינתו כבר זה הפרת אמונים, כן? זה מצבו של אותו בחור. לא מקבל את דעתו. כל שכן שלא מקבל את כל דעתו. לא מקבל את דעתו. היא איננה מבינה את הבדיחות שלו, וצריך להבין למה היא לא מבינה את הבדיחות. צריך לדעת, כל בדיחה היא בעצם יושבת ויונקת מהמצב המוסרי של האדם. הבדיחה שאתה מספר היא מעידה על המצב המוסרי. אני לא נגד בדיחות אגב, אני מאוד אוהב בדיחות. כן, מאוד אוהב בדיחות, מאוד אוהב חוש הומור וזה. כן? אבל כל בדיחה היא מעידה על המצב המוסרי אמוני של האדם. ויש לפעמים בתוך זוגיות מצב שהגבר מספר לאישה בדיחות שלקוח מעולמו הסוטה. כן? זה יכול להיות עולם של תחורתיות, הישגיות, גאווה, רדיפת כבוד. עכשיו, בדיחות שלו זה תמצית, זה כמו ביופסיה. זה כמו רקמה של המצב המוסרי שלו. זה כמו דגימת דם, נאמר כך. אתה לוקח דגימת דם, אתה יכול לדעת כמה ברזל יש לך, כמה סידן יש לך, מה המצב... בדרך כלל לוקחים כמה מבחינות, ככל שהבדיקה יותר מורכבת, יותר מגוונת, לוקחים כמה מבחינות. אבל באופן כללי, כל טיפת דם, למעשה, היא מכילה את כל הערכים של גוף הדם. הבדיחה היא למעשה מעידה על המצב המוסרי. עכשיו, היא לא מבינה את הבדיחות שלו. כמו שאתה לא מבין, בדיחה של אנגלי. זה בדיחה. סליחה. זה בדיחה ששייכת בכלל למנטליות, לתרבות אנגלית. מה לנו ולזה? כן? ודאי שלא נביא בדיחה של סינים. בדיחה של סינים. בדיחה של... יש בדיחות ישראליות יותר, שייכות להווי הישראלי, שייכות להגשש. הגשש, בתקופתם, הם למעשה, כל חוש ההומור שלהם הוא מבוסס על צורת הסתכלות על המציאות הציבורית, החברתית והתרבותית, התרבותית של מדינת ישראל באותם שנים שהם פעלו. עכשיו, באופן כללי, הם מבטאים, כלומר, דרך, אני מניח שהיה להם איזה שיקול דעת בקבלת הסרטון המערכונים האלו, אף שהם שכתב להם את זה, ניסים אלוני או מי שזה לא יהיה, אבל ודאי שהם צריכים להסכים כך. זאת אומרת, הם בחרו להביע בעצם את התפיסה המוסרית חברתית, אישית, בצורה של הבדיחות האלו, בטון הזה, בטונציה הזו, בתפקידים שמשחקים, הקול הדקק, והקול הבאס הזה של המלומד. זאת אומרת, זה בעצם האופן שבו הם תפסו את החברה הישראלית. יש מקום להתווכח אם זה היה חיובי או לא. כן? אני לא מרמז שאני לא מקבל את זה. אנחנו גדלנו על הדברים האלו, מיוחד בימים קשים, שעם ישראל היה צריך הרבה הומור. כן? זה לא תקופה פשוטה. כן, התקופה שקדמה למלחמת ששת הימים, בין שתי המלחמות, אלה תקופות מאוד קשות, שהיה צריך להצחיק את עם ישראל. והם עשו שירות מצוין. הם היו גם עוד מעורכים בציבור, היו אנשים סך הכל מאופסים ורגועים, ואנשים עם ערכים בסיסיים. ברור השם. אז אני לא מרמז שאני לא זה, יכול פוסל את זה. אבל כל בדיחה, כל הומור, הוא מצביע על תפיסת העולם של בעליו. שהגבר הזה מספר בדיחות, אז כמו שאמרנו, זה לקוח מהעולם השתלטני שלה. שם זה לקוח. כן? אז היא לא מבינה את הבדיחות שלה. לא מבינה, לא מקבלת. זה בכלל לא מצחיק. מה שאתה מספר. ממש לא מצחיק. אני לא צוחקת על דברים כאלה. בעיני הדברים האלה הם דברים מקודשים, שלא ראו לצחוק עליהם. על דברים שאתה צוחק, אני לא צוחקת. לא, ממש לא. אתה רוצה לצחוק על משהו? בוא נצחק על דברים אחרים. אפשר לצחוק על החולשיות שלנו לפעמים, אפשר לצחוק על שונאי ישראל, כן, כמו אותם אנשים, אינשי בדיחה, כן, בשוק, שנשאלו מה מעשיהם, ואז הם אמרו שהם מבטחים אנשים עצובים. אפשר לבדח אנשים עצובים, כדי להרים את המורל שלהם, לתת להם תקווה, לפקוח להם את הלב, לפתוח להם את הלב, לפקוח להם את העיניים. הדברים שאתה, לא צוחק, שאתה צוחק עליהם, אני לא צוחק עליהם. ויותר מזה, אני שומעת בבדיחות שלך שאתה צוחק עליי. וזה אני לא מוכנה. אני שומעת בבדיחות שלך. אותך זה נורא מצחיק. אולי גם את החברים שלך בישיבה שאתה מספר להם. אני לא יודע איפה. בעבודה, לא בישיבה. אבל אותי זה לא מצחיק. זה מאוד מאוד מעציב שזה מה שמצחיק אותך. לא מקבלת. זה הסיפור. היא איננה מבינה את הבדיחות שלו. לא, לא פה, לא בשכל. לא הבנה שכלית. הבנה מוסרית. לא מבינה. היא איננה אוהבת להזין לאותה מוזיקה כמוהו. גם המוזיקה עצמה כמובן נלקחת מאותם הרקמות פנימיות. זה יכול להיות מוזיקה ראשנית, יכול להיות, לא יודע בדיוק איזה סוג של מוזיקה הוא שומר, כן? אבל שוב, מוזיקה שמבטאת את השקפת הלומו במידה כזו או אחרת. כן? יש לה, כן?
זה לא יכול להיות שהאישה דווקא היא זאת ש...
בטח. בטח שיכול להיות. אנחנו לא מדברים על אישה פה. אנחנו מדברים פה לגבר, מה אתה רוצה. כן? בספרי נשים, ספרים שכותבות נשים לנשים, אז נשמע את הדבר הפוך. העניין שלנו זה לא עכשיו להעמיד נשים למשפט. כן? כדי שנוכל לצאת מפה ברגשה שאנחנו צודקים וצדיקים. זה לא המטרה. אנחנו עכשיו לומדים גברים. אנחנו גברים. אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו למשפט. היום יעמיד במשפט. נשים מלמדות נשים. אני אומר לך, תסתכל בספרים של נשים. אתה לא תראה שם טענה אחת על הגבר. כל הטענות כלפי הנשים. כל הטענות. כל הדרישות, כל התביעות. על הקטנות שלהם, על הדמיונות שלהם, על הרגשנות שלהם, על הזה שלהם. אני לא באתי פה עכשיו. זה מה שחסר לי, לחזור מפה, אחרי שאני מלמד חובה על אנשים, לחזור הביתה ולהרגיש שאני צדיק ואשתי חס שלום. כן. פתאום, אני רוצה לדעת מה על ההתקן. כשאני קורא את הדברים האלו, למרבה הפלא, אני מוצא מקום לקבל את חלקם, אני מרגיש שיש מה לתקן. אני מקווה שאני לא כזה מנוול, אבל בהחלט יש לי מה ללמוד בכאן. גם אחרי 34 שנות נישואים. יש מה ללמוד. אבל לשאלתך, ודאי, התשובה היא פשוטה. יש נשים מרשעות מאוד מאוד. נשים קשות, מקולקלות במידות. אם תסביכים. מה? לא, לא קשור. בעלים צדיקים. רבי יוסי הגלילי הייתה לבישה כזו. אבל היחידי, לא היחידי. יש גם בסביבה שלנו, בין אנשים שאנחנו מכירים, יש מצבים כאלה. אני מכיר. נשים שעושות את המוות לבעלים שלהם. בעלים צדיקים, חביפים כאלה, נחמדים. אולי בגלל זה, אני לא יודע בדיוק למה. אבל נשים קשות מאוד. אבל זה לא ענייננו, ממש לא. זה לא ענייננו. כן, רוצה לשאול משהו? אז נראה, לא? היא איננה מקבלת דעותיו, איננה מבינה דבר וכו'. היא איננה אוהבת להזין לאותה מוזיקה כמו, יש לה טעם שונה משלו בבגדים, ובראיתים. טעם שונה. טוב, גם דברים שהשוני הוא נובע בגלל הטבע, אתם רואים? דיברנו על בדיחות ועל מוזיקה, אולי מוזיקה זה גם שייך לטבע נגיד. אם כי בדיחות ומוזיקה זה יותר שייך להבעה מוסרית של אותו אדם. אבל בדברים של טעם שונה, בבגדים, גם בגדים אולי בעצם, גם בגדים. כן, כללו של דבר, הוא לא יכול לקבל את השונה. ולא משנה מאיזו סיבה השונה נמצא. או בגלל הטעם המוסרי שלו, או בגלל הטעם האישי שלו. כל שונה הוא עילה למלחמה. כל שונה הוא עילה למריבה, למאבק. כן, זה הרעיון. לעתים תכופות, אנחנו ממשיכים את התהליך. כן, זה ממשיך, זה לא נעצר כאן. הדינמיקה שמצוירת כאן היא דינמיקה מאוד חזקה. יש פה לחץ ברומטרי מאוד מאוד חזק, שמוריד משקעים חבל הזמן. כן, וזה ממשיך, זה לא נעצר כאן. יש איזה כוח של טנה, זה גל צונמי, זה שוטף אל תוך היבשה, זה יכול להגיע לקילומטר וחצי, 2 קילומטר פנימה, אל תוך היבשה. כן. איזה שינויים? הוא ידע על השוני, אבל השוני לא הופנה כלפיו. הוא האמין שהוא יוכל להדביר את השוני הזה ולהשתלט. הוא ידע על השוני. או להעלים, או לצמצם את תחום המחייה שלה, תחום ההתפשטות של האישיות וכו'. הוא ידע על השוני, אבל זה לא כוון כלפיו. זה לא כוון כלפיו. כן? כי במהלך הקשר, בדרך כלל נקודות השוני, הן מופיעות בהיכרות, רבות מנקודות השוני, או שלא מתגלות בכלל, או שחלקן מופיעות, אבל הן הולכות מול השני כמו קווים מקבילים. הן לא במסלול התנגשות. אין להן גם סיבה להתנגש. הם יכולים להתנגש. אם הולכים לקנות רהיטים לקראת החתונה, פה יכול להיות בלגן. הטעם האישי יכול להתנגש. אבל בדרך כלל רואים את זה כמקרה קרה בלתי טהור. זאת אומרת, מקרה זה הגבר, הוא עדיין יכול להשלוט את עצמו שזה רק מקרה קרה בלתי טהור, והיא לא תוסיף להתנגד לו. היא לא תוסיף. זאת אומרת, שוב, זה נקרא אשליה. זה נקרא אשליה. אשליה היא כוללת גם את המחשבה, שגם אם התגלה אצל הזולת, וזה קו אופי שונה, הוא לא יעיז, או לא ימשיך להביע אותו במסגרת חיי הזוגיות. זה אשליה, זה אשליה.
הם לא יודעים שהשני הזה הולך להיות כל כך גדול ומזיק.
גם זה נכון. לא יודעים שלא רוצים לדעת.
שני קטן.
לא רוצים לדעת, כן, כן. לא, לא רוצים לדעת, כן. יש לה טעם אחר ברהיטים. זה כבר ראיתי שהלכנו לקנות וילון. עכשיו אני אומר לעצמי, לא נורא. כן, עד לאן זה יכול כבר להגיע, ואז מגיעים לשיפוץ הבית.
בצדק.
כן, מה?
בצדק, אני לא רוצה את הקשר בגלל שפעם שם משנה.
יכול להיות, יכול להיות. אצל גבר בריא, אתה צודק, אצל גבר בריא, נכון, אנחנו מדברים פה על גבר בעל אשליות, אנחנו לא מדברים פה על גבר בריא. אתה צודק, גבר בריא, לא יהיה בזה שום בעיה. יש לך טעם שונים שלי, טובים השניים מני אחד. פה מדובר על גבר בעייתי, בעייתי. לכן הוא מדמה שנקודת השוני הזו ודאי ודאי לא תפריע לו. לא בגלל שיש מקום לדעתה, מכיוון שוודאי לא תעיז להביע את זה שוב, ואם היא תביע את זה, הוא ודאי יכול להשיב אותה ולהחזיר אותה למקומה. זה המחשבות שלו, מה יכול לעשות? זה המחשבות שלו. כן. עכשיו, זה מחשבות של ליבה לפומה לוגליה, זאת אומרת, הם לא נאמרות בפה. המחשבות האלה לא נאמרות בפה. פשוט לא. זה חלק מעסקת חבילה פנימית שהיא לא מודעת אפילו לגבר. הוא בא עם האשליה של הגאווה, של כוחי ועוצם יהודי, אני אשתלט, אני אשתמש באישה, היא רק אמצעי. אחרי זה מופיע. הוא לא מודע לזה. הוא לא מודע. לכן כך חשוב לדבר על זה. אנחנו בכוונה מפרקים את כל החבילה הזו. מראים מה מסתתר בתוכה. איזה מחשבות, איזה רגשות, איזה מידות. כן? כן. טעם שונה. בבגדים ורהיטים. לעתים תחופות. הוא מוצא את עצמו, תשימו לב לשלב הבא, הוא כבר רוצה לצאת מהחבילה. כן? כיוון שהוא לא יכול להכניע אותה ולהדביר אותה תחת רגליו. למה הבחורה הזו היא בחורה חשובה, אישה חשובה, כמו שאומרים. כן? מותר לה להסב בסעודת, בליל סדר. אנשים החשובות מסבות בליל סדר. מכיוון שאישה חשובה, והיא לא מוותרת כך בקלות לרמוס אותה, הוא אומר, את שמה, אני לא יכול איתה. אז הוא מתחיל להתגעגע לחיי הרווקות. הוא מוצא את עצמו מתגעגע לחיי הרווקות ולחבריו משכבר הימים, מה שנקרא חברת תומכת, חברת הגברים, שאתה מוצא את קבוצת ההשתייכות שלך, אתה יודע מי החברים שתמיד יגידו לך שאתה צודק ונחמד ויצחקו מהבדיחות שלך, ושאתה כן, אתה הדי-ג'יי, כל המוזיקה שתשים, כולם יתחילו לרקוד וזה, הטעם שלך חבל הזמן. אתה הולך למצוא את קבוצת ההשתייכות שלך, תטף פי, אלו שנמצאים תחת פיקודך, שאין להם את האומץ להגיד משהו בניגוד לדעתך, או שחושבים כמוך באמת ובתמים. מספרים את אותם בדיחות, לובשים את אותם בגדים. זהו. אתה לא רוצה כבר להתייצב בתוך מציאות שצריך לברר מול מישהו שונה. אתה מחפש את נקודות הדמיון הכי חזקות, שלא יאלצו אותך לחלק נחלות. זה נחלתך, זה נחלתי, אבל שני הנחלות הם חלק מארץ אחת, שאנחנו דייריה, אני ואת. לא, הוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה את זה. הוא הולך לחפש את המקומות ששם הוא יוכל לקצור הכי הרבה תשועות. הכי הרבה תשועות. חיות גפיים. מה, מישהו שם חושב אחרת? לא, זה לא החברה המתאימה לו. לא מתאים לו. לא מתאים. הוא מתחיל להתגעגע לרווקות. לרווקות. הוא מוצא את עצמו מתגעגע לחיי רווקותו. אגב, לפעמים הוא לאו דווקא מחפש את חברת התמיכה שלו. הוא פשוט מחפש את השפה הגברית. אין לו בעיה להיות עם גברים שונים ממנו. אבל כל עוד, כן, השוני הזה הוא במסגרת השפה הגברית, שפה גברית זה בסדר גמור. כן? כי קשה לו עם השפה הנשית. שאמרנו אתמול בקיצור הפכנו לדף 45, הכרת טבע אישה, כן? השפה המיוחדת של האישה היא שפה שאותה לא יכול לסבור. אין לו בעיה שאת אותו דבר יגיד גבר, אבל יגיד זה בשפה הגברית. זה בסדר גמור. אבל בשפה הנשית הוא לא מסוגל לקבל את הדברים. זה אותו דבר, רק בשפה הנשית. זה קשה לו. אז הוא מעדיף לחזור לחברת הרווקים ולהיכנס, לחזור חזרה לשפה המוכרת לה. שפה נשית, תראה, יש הרבה הרבה דברים בשפה נשית, אבל באופן כללי, השפה הנשית היא שפה שדורשת מגבר להכיר בעולם הרגש. שפה קשה. אפילו אני שאני טיפוס רגשי, השפה הרגשית של האישה היא קשה לי. עכשיו, צריך להבין, אישה יכולה להיות מאוד שכלית. ועם כל זאת, הצורך הנפשי, הצורה שבה היא מבטאת את הצורך הנפשי שלה לדברים מסוימים, זה מבחינת הגבר דרישה לא קלה. זאת חלוק עליה. זה אחד הדברים. זה משהו מאוד כללי. יש לזה המון המון ביטויים. זאת אומרת, אותה רגשיות נשית, יש לה ביטוי בעולם המחשבות של האישה. יש לזה ביטוי באופי המיוחד שהיא מבקשת כבוד. כבוד. באופן המיוחד שהיא מתייחסת לביתה. לריהוט שבביתה אפילו. בעוד שגבר יכול להביא שולחן הביתה ולהגיד, מצאתי שולחן ב-20 שקל. תראי, זה יפה שולחן. לא, תציא אותה חוץ על הפח. זאת אומרת, היא תופסת את הכל בצורה שונה. הגבר תופס את הדברים בצורה פונקציונלית. היא תופסת את הדברים בצורה רגשית. זה משהו אחר לגמרי. אני זוכר שאבא שלי רצה לעשות הפתעה לקלתי, לגיסתי. אז כשהם היו בחול, אחי ואשתו, הם היו בחול בטיול, אז הוא רצה להם הפתעה, אז הוא בנה להם פרגולה. ועשה ל... לא, לא בנה פרגולה, הוא ריצף את הפרגולה. הוא שמע שהם רוצים לרצף את הפרגולה וכזה, אז הוא אמר, אני אעשה להם הפתעה. מה עשה? הוא הלך ומצא בקיבוץ איזה מדרכה שפירקו אותה, כן? עם מרצפות בגודל של 4 כאלה, גדולות. בגודל של 4 כאלה? כל מרצפת בגודל של 4 כאלה, כזה. וריהט להם את הפרגולה. עכשיו, לא פחות ולא יותר, כיוון שהוא רצה לקלוע בכל זאת לטעמה של אישה, מה הוא עשה? הוא צבע את המרצפות בוורוד. עכשיו, הוא היה בטוח, נו, מה אישה רוצה? וורוד בטח. ושם, ומה הוא שם? הוא שם כאלו עציצים גדולים, ארוכים, לא... כולם עם גרניום. גרניום. גרניום קצת וורוד, קצת אדום, סגול. הוא קנה במשתלה של מושבת כנרת. הוא ריהט את כל הפרגולה יפה יפה, משהו. כן? והוא גם הביא עגלה עם הציצים, שאפשר להזיז את הציצים מכל מקום. כשהציץ לא יהיה כל פעם מקום אחד, אפשר כל פעם לשנות את המיקום, זה משנה. בקיצור, שיפשף את הידיים, חיכה לבואם. טוב, הביתה, הביתה, רצה לראות איך הם מגיבים, אשתו רואה את ה... של אחי. היא רואה את הזה. מה זה, מיכל? מה עשית? מה, זה לא יפה? תראי, תראי. עכשיו, מה הוא אמר לה? את המרצפות מצאתי בחינם, בשביל מה להוציא אלפי שקלים? חינם, זה היה חינם, זה היה חינם. מה, וצבע ורוד זה לא יפה? הוא ניסה לקלוע לדעתה, הוא היה עושה זה סתיים, באמת מצידו, המרצפות, בלי לצבוע אותם בכלל, חצי שבוע, זה לא מעניין אותו. כן, הוא ניסה לקלוע לטעמה, ורוד. לא, זה לא הטעם שלי, מה זה הציצים האלה? מסכן. אתם מבינים מה קורה? כן? נו, שוב, כן, כמובן, כאשר פולש איזה ג'וק למטבח או איזה אכבר קטן, אז הגבר נתן לו איזה מכה וזה, והיא צועקת ללב השמיים. ההבדלים הרגשיים הם יוצרים המון המון אתגרים. אתגרים של הידברות, של קשר. זה לא פשוט. זה באופן כלי. השפה הגברית היא אחרת. גם אם אתה מתרגש עם גבר, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. הדרישות הרגשיות של גבר הן אחרות. אני לא אבכה לך. אישה יכולה לבכות לך. אני רוצה... הצורה שהיא מבטאת את הרגש, הוא נתפס אצל הגבר כמשהו שממוסס את הגבריות שלו, כאילו הוא מביא אותו למקום שלא נוח לו בתוכו. אפילו גברים רגשיים. זה לא נוח לה. אני יפה, אני זה... איך הבגד שלי, הצורך הזה, זה לא מצד גאווה אצלה, זה צורך טבעי, אמיתי, בריא, חשוב, חיוני, הכרחי. הגבר לא יודע לרדת לגובה, כן? זה לא בדיוק לרדת, זה לא בדיוק לרדת. גובה עיניים. גובה עיניים. קשה לו. אתה מבין? יש לזה הרבה השלכות. כן.
זה גם קורה בבית עם החיות וזה?
יכול להיות. קורה. אתה אומר או שואל?
השואל.
זה קורה לכל...
זה קורה בבית.
זה יכול... כן, ודאי. זה יכול לקרות עם החיות, זה יכול לקרות עם כל דמות נשית.
כן.
אתה מכיר את צורת הבאה של הרגש הנשי? אתה מכיר את זה?
אני אומר,
מדי. מה?
רואה את זה
לחוטין. כן. כן. אגב, צריך לדעת שגם נשים שכלתניות, כן? יש כל מיני נשים בפוליטיקה שהן נשים חזקות לכאורה. אתם שמים לב? הן מאוד חזקות. אבל תשימו לב שבצורת הדיבור, למרות שצורת הדיבור שלה היא מאוד בוטחת, לא רוצה להזכיר שמות, מתוך הנחה שכולם מכירים. תשימו לב שצורת הביטוי, הנחישות, זה צורת הבאה של רגש נשי. זאת אומרת, גם שזה מתבטא ב... נחישות וכזאת מאוד, אבל זו צורה שהיא מביעה את הרגש הנשי שלה. זה שונה מגבר תקיף, תשימו לב. אם תעשו את השוואה, אתם תראו. הנחישות של גבר בפוליטיקה, כן, היא שונה מנחישות של אישה. רואים שיש מרכיבים בתוך הנחישות שהוא בא מהעולם הנשי. למרות זה נשמע מאוד גברי איך היא מדברת. מאוד גברי, מאוד בוטח, מאוד נחוש, מאוד עיקש. אבל זה בא מהצד הרגשי של האישה. זה מתלבש בתוך צורת הדיבור. זה מאוד קשה להתמודד עם צורת ביטוי של נשים בפוליטיקה. שמדברות, זה מה זה קשה? אתם שומעים את הנשים שמדברות לפעמים את הנשים החזקות האלו? יש משהו שגבר מרגיש חסר עונים מולה. בצורת ההתבטאות והניסוח הזאת. לא רוצה להזכיר שמות כרגע. כן. אז אפילו שמה אנחנו מוצאים את הביטוי הרגשי. אפילו שם. שלא לדבר אצל נשים שאצלם הרגש הוא אש גלויה. רגש נטו, מה שנקרא. שלא מתלבש בשום ליבוש אחר. כן? שם אנחנו מוצאים את עצמנו די במבוכה. כן? מתי הרגש הנשי מתקבל על ידי הגבר? בתקופת החיזור. בתקופת החיזור, הרגש הנשי הוא בדיוק מה שהגבר מחפש. את ההתפרקות הזו שלה על הכתף, כי יש לו ציפייה למשהו מאוד מאוד מסוים, והציפייה הזו מולידה בו סובלנות אין קץ כלפי הביטויים הרגשיים שלה. המכתבים המבוסמים, כן, עם הפרפרים האלו, וההתרפקות הזאת, תיקח אותי, זה מאוד הולם את הציפיות של האיש בתקופת החיזור. זה כמעט ההזדמנות או העיתוי היחידי שגבר מקבל מאוד מאוד בהבנה ובשמחה את הביטוי הרגשי. כי בזה הוא בעצם חווה את הכניעה שלה אליו. מכיוון שהיא מבטאת בזה כניעה, הוא מוכן להיות השווה. השבי שלוקח אותה בשבי. אבל אחרי שכבר נמצאת בשבי והוא כן, מקבל את מה שהוא רוצה לקבל, אז הביטוי הרגשי הוא לא רצוי. זה ראינו אצל אמנון. תלבבי לי לביבות. זאת אומרת, הוא בעצם מזמין את אחותו, כן? תמר, שתעשה מעשה נשי. לעשות לו לביבות. תלבבי לי לביבות. בצורה נשית. מאוד מתחשבת. כל לביבה היא מאוד, כן? זה, עכשיו, הביטוי הרגשי של תמר, כרגע זה מה שהוא צריך. היצר שלו. צריך את הביטוי הזה. אבל אחרי שהיא עושה את הפעולה הזו, והוא מבצע את זממו, הוא הודף אותה משם כאשר היא מבטאת את הרגש. כי מה היא אומרת לו? סע אותי לאישה. פה הרגש הזה כבר מבחינתו נתפס כאיום נורא ואיום. אחרי שהיצר הסתלק, הרגש הזה כבר נתפס כאיום. ואז הוא מסלק אותה בושת פנים מחוץ לחדר, מחוץ לבית. כן.
אותו קושי של הגבר להתחבר או להבין את השפה הנשית, הוא מגיע מתוך טבע מסוים שנועדנו לתקן אותו?
כן, שנועדנו לתקן. נועדנו לתקן. ההסתכלות של הגבר, ההסתכלות הבסיסית של הגבר, לפני התיקון, הסתכלות כובשת. הסתכלות שהיא לא מכירה, היא מה שנקרא מלך פורץ לו גדר. זאת אומרת, המצב הטבעי של הגבר הוא מצב של להלום, לכבוש, לדחות דברים אחרים. דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה. לכבוש. זה המצב הטבעי של גבר. תנופה חזקה, קדימה, תוך כדי סילוק הדברים שמפריעים לו בדרך. זה באופן בסיסי. ככל שגבר נהנה יותר מיכולות מוסריות, הכיבוש והמלחמתיות שלו היא כבר נועדה כדי לעזור לאחרים, כדי לתת להם מקום. לתת אפשרות לאישה, לתת לביטוי. הוא משתמש בגבריות שלו למטרה אחרת לגמרי. אבל ככל שהטבע הגברי פחות מתוקן, הוא מתגלה בצורה היותר רומסנית שלו, היותר פולשנית, היותר כובשת, מתנסית, מזלזלת, בזה לעולמות אחרים. במקרה הזה זה עולם הרגש. ותשמע איך, איך, איך גברים מדברים על נשים, על העולם הרגשי שלהם. יש הרבה זלזול ובוז. לא פשוט. כן, אבל המצב הטבעי, כן, המצב הטבעי הראשוני, העירום, העיוור של הגבר, הוא כזה. זה לא קל להתמודד עם הנטייה הזו. אפילו גברים מוסריים יחסית, שהם נקלעים לתוך חיי זוגיות, ונפגשים עם הטבע הנשי יום-יום, אתה שומע שם חריקות, גמגומים, מעידות. לא פשוט. כן. וזו המשימה של הזוגיות. זה אחת המשימות של הזוגיות. להגיע לתאום בין השפות. כן. התאום הזה הוא דבר מופלא ביותר. כן. אז הוא רוצה לחזור לחייו הרווקות, לחברה משכבר הימים. אז לא היו לו חשבונות שעליו לשלם אחריות כלכלית. ולא ניצבו בפניו בעיות למיניהם. כן? אלו בעיות יותר טכניות. הבעיות היותר מהותיות, לצידו לא הייתה אישה דורשת תשומת לב. הוא לא נדרש, כן? לחלק את תשומת הלב בין רצונותיו לרצונותיה, רצונותיה של מישהי. לא. לא צריך תשומת לב. נה, גברים לא צריכים יותר תשומת לב. גבר, אתה עובר לידו, אומר לבוקר טוב, אחי, נגמר הסיפור. אישה לא מסתפקת בזה. צריכים לשבת איתה לפעמים. צריך להקשיב היטב היטב לסיפורים שהיא מספרת, כן? לא להרבות בזה כמובן, ככה מוחזל, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אם אישה זה לא, מה נשמע? מה נשמע? בסדר. לא. מה נשמע? יש לי מה לומר לך. אתה רוצה לדעת מה שלומי? בוא נשב ונדבר. צריך להתעכב, צריך זמן, צריך מסירות, כן? צריך ענווה. מה הוא צריך את כל הדברים האלה? מה הוא צריך את הסרטים האלה? את כל התיק הזה שנקרא אישה? מה הוא צריך את זה? אני אחזור לשם. לא הייתה אישה דורשת תשומת לב מתמדת ועל ראשו. לא עיקו עניינים הטעונים הכרעה. כן? הוא לוקח אחריות את המשפחה עכשיו. נכון שאלו גם עניינים שטעונים הכרעה גם בחיי הרווקות יש דברים כאלה. אבל פה זה להכריע, איזה סוג אחר של הכרעה. לא דומה הכרעה שאני צריך להכריע במקולת, האם לקנות לחם אוכל לקיים, לבין הכרעה בשדה הקרב, נכון? זה הרבה יותר מסובך. איך אמר לי פעם חבר שלי? הדבר הכי קשה לי, שאני צריך לקבל הכרעה. אני מעדיף שיכריעו בשבילי. בין אם שיכריעו בני אדם, בין שהקדוש ברוך הוא יכריע. שיכריע, שיגזור אליי. שייצור מצב שאין לי ברירה אלא ללכת שמאלה. אני מעדיף. מאשר להתייצב בפני הכרעה אם לעזוב יישוב או לא לעזוב יישוב. וכן, זה קשה. בתוך זוגיות יש הכרעות מאוד משמעותיות. זה כמו הכרעות בשדה קרב. להכריע בשאלות של יחסי כוחות בין איש ואישה. זה דורש אומץ גדול. זה הכרעות לא פשוטות. זה הכרעות שבדרך כלל יש נטייה לדחות אותן. מתי לאחרונה הכריעו בעם ישראל? וישבו ודנו, מהו סדר היום של עם ישראל ומהם המטרות שלנו? אתם שמים לב שכל ההתנהלות היומיומית של עם ישראל ב-40-50 שנה האחרונות, זה התנהלות תגובתית? מתי לאחרונה ישבו ושאלו, מה זה עם ישראל? לאן הוא בכלל צועד? מה אמור להיות היחס בין דתיים וחילוניים? בין תפיסות שונות בהם? לא. ההתייחסות לנושאים האלו היא מתרחשת רק כאשר יש את ההתנגשות. מה שנקרא התייחסות תגובתית, אבל לא התייחסות יזומה מתוך לקיחת אחריות. זה מאוד קשה להכריע בשאלות האלו. לכן יש נטייה לדחות אותם ולחפש תחומי הכרעה יותר פשוטים, יותר מינוריים, פחות משמעותיים, פחות קריטיים. גם בזוגיות זה כך. זוגיות. מה זה עניינים? צריכים אחר. טוב, נצור כאן. נמשיך לדבר.